בהמשך להקדמה שדיברנו בשבוע שעבר, גם לפנינו ישנו הסבר פשוט הבנוי על מילה אחת לקשר שבין הפרשה לבין ההפטרה. בישעיהו, בפרק שנבחר להפטרה, מופיע הגדרה מיוחדת במינה, זרע אברהם אוהבי. אהבה מתייחסת לאברהם, וזה מהלך גדול מאוד עם עניינים פנימיים ועוד יותר פנימיים, אבל זוהי הגדרה של הנביא. ומכיוון שבפרשה יש לנו את הפגישה הראשונה עם אברהם, אז כמובן שאין שום בעיה, אברהם מופיע כאוהבו של מקום, מאהיב את שם שמיים וכל מה שמתלווה למושג האהבה הזה. זו אפשרות אחת. אבל לצורך זה לא היה צריך את כל המנגנון של ההפטרה. כמובן, יש פה פתרון הלכתי, כי כיוון שבהפטרה צריך שיהיה מינימום של 21 פסוקים, כנגד שבעה קרואים כל אחד שלושה, אז ממילא כבר עשו לפניה ולאחריה כל מה שקשור למושג הזה זרע אברהם אבי. אבל כל אלה הם דברים טכניים בלבד. בעומק העניין, יש פה איזה תוכן של הפרשה, או של עניין בפרשה בצורה הרבה יותר רחבה, ואולי לבסוף אנחנו נראה עומק, לפנים עומק, יותר מזה, איך עולה מתוך המהלך הפנימי של הפירוש של הסתום, ומה שעולה מתוך הבנת הסתום הזה, עוד איזה עניין שמתייחס ליסוד שמופיע גם בפרשה וגם בהפטרה. אז נראה. אחים שאולי איים ולאומים יחליפו כוח, יגשו אז ידבר ויחדיו למשפט נקרא. הקדוש ברוך הוא מבקש להציג את עמדתו, הנביא בשמו של הקדוש ברוך הוא. בוא ונראה. ומהם הטיעונים? מי העיר ממזרח? צדק יקראהו לרגלו. ייתן לפניו גויים ומלכים יר, ייתן כפר חרבו, כי קש נידף קשתו, ירדפן יעבור שלום, אורח ברגליו לא יבוא. עד כאן העובדות. ומה אומר הנביא על העובדות האלה? מי פעל ועשה? קורא הדורות מראש. אני השם ראשון ואת אחרונים אני. אגב, ההדגשה הזאת של אלוהי ההיסטוריה מופיע בישעיהו בצורה מאוד נמרצת, ואולי הפתרון לתופעה הזאת בעניין שאנחנו עומדים בו. זאת אומרת, זה הרי דבר פשוט של כל מאמין שהקדוש ברוך הוא בעל הבית בהיסטוריה. מדוע ההדגשים הללו, המעורבות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, גם של עם ישראל וגם של העולם כולו, מדוע זה חוזר בישעיהו בצורה מיוחדת במינה? אחד ההסברים, מכיוון שישעיהו גילה יסודות בהיסטוריה בנקיבת שם של משתתפי ההיסטוריה הזאת, תופעה שכמעט ולא מצינו לאח. זאת אומרת ששנים כל כך רבות לפני הופעתה של פרס, עוד לפני נפילתה של בבל ועוד לפני עלייתה, כבר נוקבים בשמו של כורש. ובאמת מסורות רבות מספרות שליחש שהראו לכורש שבכתבי היהודים הללו שהם נתינים בממלכה שהוא עכשיו כבש, בכתבים שלהם מופיע בתקופה קדומה שמו, זה היה אחד הזרזים להצהרת כורש ולבניית המקדש. אז דבר כזה כמובן יכול לעשות רק מישהו בעל הבית בהיסטוריה. זה הפירוש, מי פעל ועשה, קורא הדורות מראש. מי שיודע את כל גלגולי ההיסטוריה, מישהו ראשון ומישהו אחרון. והנימוק הזה חוזר גם בהתמודדות שהנביא מבליט בין האלילים לבין הקדוש ברוך הוא. האלילים אינם יכולים לציין את מה שעתיד להתרחש בתקופה כל כך מאוחרת. יוצא לפי זה, שאם הנימוק הזה מופיע פה, אז גם כאן, האחידה הזאת, שהנביא עצמו חד אותה, כשהוא אומר מי העיר ממזרח, אז הוא אומר שמישהו נאור במזרח, והשאלה הוא מי גרם להתעוררות הזאת. אבל מה שלא כתוב, מי הוא זה? מי הוא זה שבא ממזרח? אנחנו, יש לנו נתונים של קלסטרון, אנחנו יודעים שהוא שייך לצדק, אנחנו יודעים שהוא ניצח במלחמות, לא יודעים אם זה מלחמות כפשוטו או מלחמות כמדרשו, אנחנו שומעים על איזה ניצחונות מופלאים, כאפר חרבו, כגש נידף גבתו, על איזה מרדף ועל איזה הצלחה שלו במרדפים האלה. נו, לחפש מזה. אז יש פה עושייה של ראשונים שניסתה לזהות אותו בעקבות חז"ל. אני רואה קודם, למרות שחז"ל כמובן קדמו לו, אבל דרך כלל כשלומדים פסוק נראה מה אמרו המפרשים על אתר, אחר כך נראה את המקורות החז"לים. מי יאיר ממזרח? אותו שצדק יקראו לרגלו. אומר רש"י, מי יאיר את אברהם להביאו מארם שהיא במזרח. עובדה היא, אנחנו מדברים על התלמוד הבבלי, ואנחנו אומרים ששם בבבל אמרו במערב האמרה, או התלמוד המערבי. אז זאת אומרת שמבלי שנדבר על התוואי, איך הלך אברהם, אבל ארץ ישראל נמצאת למערבה של ארם, ארם למזרח, ארם מהריים. בבל הקדומה נמצאת למזרחה של ארץ ישראל, וכשמי יאיר, העירו את אברהם מן המזרח וכו' וכו'. ומה טיבה של המלחמה הזאת? צדק שהיה עושה, היא הייתה לקראת רגליו, בכל אשר הלך. ייתן לפניו גויים, מי שהעירו להסיעו ממקומו, הוא נתן לפניו ארבעה מלאכים וחי עלותיהם. שמענו? עכשיו יש לנו נימוק פשוט לפרשה. המלחמה או המעורבות של אברהם במלחמה, כמעט מלחמת עולם, כשהתנהלה אז, צריך לקחת בחשבון שהקואליציה הזאת של חמשת המלאכים וארבעת המלאכים שבאו מהמזרח, היא למעשה חבקה את כל גבולות העולם התרבותי של אז. בבל, אריוך, שנער, כל האילם, הם למעשה כל המדינות של דרום עיראק של היום, וגם קצת יותר מזרחית. אילם, מלוכה אלומה. על כל פנים הם באו משם, כיוון שאי אפשר לעבור את המדבר הסורי הגדול, אז הם עלו במעלה הפרט, הגיעו נניח אחד לחרן וירדו לגולן, לעבר הירדן המזרחי, המערבי, עברו את הבקעה, והשדה המערכה התנהל סדום, עמורה, אדמה, צבועים, שם עמק הסידים, מפורש ים המלח, כאן הייתה מלחמה. אברהם השתרבב איכשהו לכאן, תוך כדי מרדף להציל את לוט. אבל מה שלא הצליחו חמשת המלאכים המקומיים, הצליח אברהם להכניע ולהציל את לוט מתוך ארבעת המלאכים הללו. מאות שנים אחרי המאורע, מסרטט ישעיהו את ההצלחה הזאת, וגם כאן את מעורבותו של הקדוש ברוך הוא בהצלחה הזאת. ייתן כאפר החרבו, נותן כאפרון וכו' וכו' וכו', ויש פה את כל הדברים האלה. כי אם זה כתוב ברד"ק, יחדיו אני והם נקרב למשפט על טענותיי וטענותיהם, כי הם מחסרים כוחי ויכולתי. מי יאיר ממזרח? והוא אברהם אבינו שאיר אותו האל לצאת מארץ מזרח שהייתה ארץ מולדתו, כמו שנאמר ארץ הבני קדם. יעקב הולך ארץ הבני קדם לבית של אברהם ומשפחתו, והיא אותו האל מבין עובדי פסילים, מכאן גם התאורה הזאת, צדק ראו לו, בכל מקום שהיה הולך זהו לרגלו וכו'. והאמת שהיה אומר להם, אני קורא ברד"ק, עזבו עבודת האלילים, כן בהם ממש, ועבדו את מי שברא העולם והיה, מלמד אותם דרכי אמונה. היש פלא כזה, איש אחד קם בין כל בני הארץ, היו כולם עובדי אלילים, ומוכיחם על אמונתם, ולא פחד מהם ממלכיהם. מי יאיר לבבו לעשות זה? הלא אנוכי השם. אז יש לנו על פי ההצעה של הרד"ק עוד העמקה בקשר שבין הפרשה להפטרה, בזה שהוא מבליט את אותה ביוגרפיה של אברהם שלא נזכרת בפרשה. כי הפרשה פותחת ככה בפצצה, ויאמר השם אל אברהם. מה השם? מי השם? ממתי? כל מה שהרמב״ם בראש הלכות עבודה זרה ביד החזקה מתאר בעקבות חז"ל את מערכת חיפושיו של אברהם אחרי אלוהי האמת. וזה כתוב פה מי יאיר, זאת אומרת איזה סייעתא דשמיא, איזה תאורה, העירו אותו, הוא היה רדום, הוא התעורר והוא חיפש, ויש פה איזה מלחמה אידיאולוגית סמויה עם עובדי האלילים וכו' וכו'. ומי הוא זה שנתן לפניו גויים וירדה אותם במלאכים, והם ארבעת המלאכים, רדפם אברהם וכו' וכו' והציל מהם, וזה היה ברוב ביטחונו. ויש מפרשים, ממשיך הרד"ק, והמקור הוא אבן עזרא. העניין הזה נבואה על כורש, שיראו האל ממזרח לבוא על בבל והתפסה. פרס, אנחנו מכירים גם היום, היא מזרחית לעיראק. אז כורש הפרסי המדי הגיע מן המזרח לכבוש את בבל. ולא יעמדו לפניו גויים ומלכים. ונכון כבו פי שפירשנו. וכן פירש אדוני אבי, וכן פירש יונתן. ואילו אבן עזרא כתב, מי יאיר הקדמונים אמרו, כי זה רמז על אברהם, שהתגבר על המלכים ושבר הצלמים. זאת אומרת, גם המלחמה האידיאולוגית וגם המלחמה הממשית. והראיה שאמר אחר כזר אברהם מואבי, גם זה נכון. זאת אומרת, אבן עזרא לא דוחה מכל וכל. הוא לפי דעתי שהוא רמז על כורש. כי כל הפרשה היא דביקה, זאת אומרת, צריך לראות אותה כחטיבה אחת. וכן כתוב, קורא ממזרח עיד, והנה אחריו היורותי ממזרח, ויד וכו' וכו'. והפרשה כולה מפורש שם, כורש, ממזרח, כי אילם צפונית מזרחית בבל. וכך גם רבי יוסף קרא, מיעיר ממזרח, מיעיר רוח קודש ממזרח, לבוא ולצור על בבל, צדק יקרא לו רגלו, כלומר, כל כך למה? מה הקדוש ברוך הוא להחזיק ביד כורש, שנתן לו כוח להחיב את בבל בשביל צדקה, שעתיד, וכאן היסוד הלאומי, שעתיד לשלח את גלות בבל ולבנות ירושלים ולייסד היכל, ובשביל אותו צדק יקראו הקדוש ברוך הוא להשמיד את בבל. וכן הוא אומר מה שאבן עזרא אמר, כה אמר השם למשיכו לכורש וכו' וכו'. ייתן לפניו גויים ומלאכים יער, כמו שאמר בדברי הימים. איפה עדות לניצחונותיו של כורש? בשנת אחת לכורש, מלך פרס, לחלות דבר השם מפיר מיהו. ויעבר כל בכל מלכותו, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אלוהי השמיים. איפה הניסוח הנבואי? ייתן לפניו גויים, מלאכים יער. כל זה סיפורים שנזכרים ברמיזה על הצלחותיו הצבאיות של כורש, וכתוצאה מהמעמד שהוא קיבל, הוא העניק את הצהרת כורש. ייתן כאפר חרבו, וחרבו של כורש ייתן הגויים כאפר. על כל פנים, את כל זה, מי פעל, אני ממשיך לקרוא ברבי יוסף קרא בטור השני, מי פעל ועשה קורא הדורות מראש, שקורא לכורש מראש עד שלא ייוולד, שעדיין עתיד לבוא לעולם לכמה ימים, ועדיין לא עמד מלכות בבבל, שעדיד להקריב את ההיכל ולהגלות את בניי, וטרם יעמוד מלך בבל שעדיד להקריב את ההיכל, קורא אני לכורש רועי. אני ראשון, שוב ישיר בבית אברהם, שהגדתי לאברהם גאולה ראשונה, עד שלא ירדו בניו למצרים, הגדתי שדור הביא ישובו הנה, וכאן אנחנו שומעים עוד קשר לפרשה, ברית בין הבתרים, 400 שנה, 430, 210, כל מיני מספרים בקשר לזמן גלות מצרים. וזה מה שראוי פה, אני ראשון. זאת אומרת, עוד לפני ההתרחשות, דור רביעי, באיזה מקום אנחנו כבר יודעים בנבואה של ברית בין המתרים מה שעתיד להתרחש, ולכן בא אני ראשון, ואת האחרונים אני, הוא דהיינו בעל הבית בהיסטוריה, מכמה זוויות. והאחרונים עניו שמגיד להם גלות בבל וקורא לכורש להוציאה מגלות בבל, ועדיין לא גלו לבבל ולא נולד כורש. וכל זה הוא יכול לדעת מראש. בפסוקים הבאים הוא משרבב גם כן ראוי וירשו, גם את דריווש, את הפסקת הבנייה וכל מה שבא לכל זה. כן זה ברבי יוסף כספי, מי העיר ממזרח סדק לא זכר בזה הפעול. סתום, הנה סתום מפורש. והטעם ומה הגילוי על כורש ומלכי מדי, כי ארצה מזרחית צפונית לארץ ישראל כמו שבר, וכן נהג לפנים לסתום הדברים. אז רבי יוסף כספי עשה מהמקרה הבודד הזה מה שאנחנו עושים, הוא עשה מזה נושא, והוא אמר שיש לפנינו דוגמה של סתימות, ויש כמה פעמים שהוא נהג לסתום את דברים. ואחר הרבה, ואחרי, אנחנו עומדים בפרק מ"א, שמו של קורש נזכר בישעיהו מ"ד, אחרי הרבה דברים, אז הוא גילה, יבאר ממי הוא מדבר, כמו שעשה במסע בבבל, וכן בנבואת נפילת אדום וכו'. אלא אנחנו עכשיו לא לומדים את פרשת הסתומים בישעיהו, אלא את פרשת הסתומים בהפטרה, אבל הוא גילה שיש בישעיהו עניין סגנוני של זריקת איזה נוסחה, נוסחה נבואית, ואחרי זה הדברים מתבארים בהמשך הנבואה. ייתן רמז למאיר וגם לקורש והוא הקרוב וכו' וכו', חרבו וקשתו, רמז לגויים ולמלכים שזכר, והם בפרט בני אשור הנופלים תחת הריה וכו'. אכן, בהמשך, מה שאבן עזרא אומר, הפרשה דביקה, רבי יוסף כספי אומר שאחר כך זה מתברר, כתוב, העירותי, העירותי ממצפון ויעת, ממזרח שמש יקרא בשמי, ויבוא סגנים כמו חומר, וכמו יוצר ירמוסתית. שוב, מי יגיד מראש ונדע ומלפנים? מי שיכול להוכיח שהוא יודע מראש מה יתרחש, ונאמר צדיק, ואז אנחנו נאמר שהוא הצודק. היורות ממזרח ויעת אומרה שאני אגיד העתידות, הנני מאיר לבנות חובות ירושלים את קורש מצפון, כאן הוא אור בפשטות, ויעתה על בבל להחריבה, וממזרח יקרא שמי כל ממלכות הארץ נתן אלוקי השמיים, ונראה שארץ פרס במזרחית צפונית היא לארץ ישראל, והמקרא מוכיח וכו'. דבר אחר אומר רש"י, ניסה פעם נוספת לפרש את הסתום. העירות היא מצפון את נבוכת נרצה, להחריב את עירי, ויעד וקורש העיר ממזרח, ויקרא בשמי לבנות את עירי, שמלכות פרס במזרח, ויבוא סגנים, ויבוא על מלך בבל ועל סגניו, ועל שריו כאשר בא לרמוז חומר וכו' וכו'. מי מנביאי הבעל יגיד כמוני דבר עתיד לבוא, מלפנים אגידה, שנבואתו זה. אבל אין בכם שיגיד עתידה ותתקיים. כן, כתב ברדק, העירות היא מצפון ויעת, המפרשים פרשו זה על קורש מלך פרס, כי ארצו מזרחית וצפוני, זאת אומרת, הפענוח של הסתום ממזרח על אברהם הוא חד פעמי, ואילו בשאר הפעמים שמדברים על אותה דמות מצליחנית, כולם הסכימו שזה קורש. כי הוא יחיב בבל וציוות ישראל לעלות לארצם, ולפי כך אמר ראשון לציון, ואדוני אבי ז"ל, רבי יוסף קמחי, פירש הפרשה על משיח, נו, אז יש לנו כבר שלוש וקימתות, ממזרח אברהם, ממזרח קורש, ממזרח משיח. ואמר העירותי, ולא אמר מי, עד שאמר אין עבדי אתמוך בו. אנחנו חוזרים לנושא שדיברנו בשבוע שעבר על עבד השם, וזהו הנכון, הסכים להביא. ומה שאמר מצפון ואמר ממזרח, כי שם עשרת השבטים, אותה ארץ צפונית. ביוסף כספי כתב, מצפון ומזרח, והכוונה היא על החיה השנייה, כי היא מזרחית, וכן דרך הנביאים לבאר מעט מעט, וכולם למדו ממשה הראש, ראשם של הנביאים. אני לא יודע למה הוא מתכוון, איפה משה רבינו הוא זה שמלמד את הנוסחאות הללו של סתום. על כל פנים, זאת אומרת, אמרו איזה נוסחה, אמרו איזה יסוד, ואחר כך הדברים הולכים ומתבארים, ואחר כך הדברים הולכים ומתפרשים מי הם הדמויות המסתתרות מאחורי אותה נוסחה סתומה. אלה הם המפרשים על התא, המקורות שלהם, זה בחזל. הגמרא הזאת מופיעה כמה פעמים, היא מופיעה בשבת קוף נונבב, היא מופיעה בסנדרין קוף ח', וכאן זה בבבת רטטבב. אמר רב, איתן האזרחי, כמה פעמים מופיע בתהילים מזמור שחתום עליו איתן האזרחי, מי הוא זה? זהו אברהם. כתיב אחה איתן האזרחי, וכתיב אתה מי העיר ממזרח צדק, אזרחי, הזריחה. הזריחה של האזרח היא זאת שרמוזה פה ממזרח על שם הזריחה. בסדר? אז זה הזיהוי החזל ובעקבותיו באו כל הראשונים. במדרש יש כבר איזה ניסיון עמוק יותר לומר למה זה שייך לאברהם. אמר המשוע דסיכני, סימן נתן לו הקדוש ברוך הוא לאברהם שכל מה שהרה לא הרה לבניו. אז רואים כבר את הדברים של ישעיהו לא רק כתיאור פיוטי או איזה מין שיר נבואי על ההצלחה הצבאית שהייתה פעם, אלא רואים בזה נוסחה של מה שעתיד להתרחש לבנים, וזוהי כמובן נוסחה כללית המקיפה הרבה דברים בפרשה שלנו. הרמב"ן עשה מזה קפיטל גדול בפרשה, והוא היסוד של מעשה אבות סימן לבנים. הסלסול והעיון בסיפורים על אברהם אבינו הם לא רק מפני שמסקרן אותנו לדעת את תולדותיו של אבינו הראשון, אלא מפני שזה משמש נוסחה למה שעתיד להתרחש במשך התקופות השונות. ומה יהיה פה? אברהם נזדווגו לו ארבעה מלכים. אף לישראל עתידין כל המלכים להתרגש עליהם, שנאמר למה הרשו גויים ולאומים יגורי, ואומרת יצאו מלכי ארץ ורוזים לנו יחד על השם ועל משיחו. מה אברהם יצא הקדוש ברוך הוא ונלחם בסונאיו, שנאמר מי יאיר ממזרח צדק, מי יאיר ממזרח צדק יקראו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים יד, ייתן לגפה גבוה גבוה שלו. אף כך עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לבניו, שנאמר ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב. איזה קטוסטרופה גדולה, איזה מלחמה גדולה, איזה התמודדות לקראת הסוף. וכשם שהדבר היה בראשית ההיסטוריה ואברהם בפועל נלחם בכוחה של הסייעתא דשמיא, כך עתיד להיות גם לעתיד לבוא עם עם בני אברהם. בהוקימתא נוספת במדרש בבראשית רבה יש איזה שינוי קטן בפירוש הסתומים. מי יאיר ממזרח? מי הוא זה שאיר ליבם של מזרחיים? אז יש לנו אברהם, ויש לנו קורש, ויש לנו משיח, והנה יש לנו עוד אחד. לא אברהם המזרחי, אלא אין החינם מהמזרחיים, כי פשוטו. כביטוי השגור בפינו היום, זאת אומרת אלה שבאו מהמזרח, המזרחיים, הכוונה היא לבבלים, לאלסר, לכדר לעומר, לשנערים וכו' וכו', שיבואו ויפלו יד בצדק יקראו לו, חי העולמים שהיה מאיר לו בכל מקום שהיה הולך. אמר רב רחיה, מזל צדק היה מאיר לו. זה הגמרא בשבת קנ"ו. אמר רב ראובן, צדקה הייתה צווחת ואומרת, אם אין אברהם אין מי יעשה אותי. הדאוד הכתיב, ייתן לפניו גויים ומלכים יד, ייתן כפר כחבו כקשתי דף קשתו. אז זאת אומרת איזה עוד איזה פיינוח של הסתום בדמותם של המזרחיים. אברבנאל בעקבות דברי חז"ל והראשונים שקדמו לו, ואומנם אומרו מי יאיר ממזרח וגומר ושאר הפסוקים, פרשם הרב אברהם בן עזרא על קורש שבעל מלכות בבל מן המזרח, כמו שאמר קורא מזרחי, וכבר התיישב כל הפרשה היטב כפי זה הדעת. זאת אומרת אברבנאל לא מצא סירחה בהצעה של אבן עזרא מהבחינה של הפשט, כי אין החינמי, הפרשה מתיישבת יפה, סתום, וההצעה של הפירוש היא טובה, וכל המרכיבים תואמים. אבל יותר נכון אצלי לפרשה על דרך חז"ל, שאמרו שעשה להם הנביא טענה מעניין אברהם שהיה אדם יחידי, מי הוא עירו לצאת מארץ מולדתו ארץ מזרח, כמו שנאמר ארץ אבני קדם. זאת אומרת עכשיו הלך אברבנאל אחר שהוא הודע שאבן עזרא הוא סביר, והוא אמר שלא נראה יותר טוב לפרש את זה על אברהם, וכך הוא הולך ומסדר את כל הפרשה כולה על פי אברהם. אני קורא לקראת הסוף בפסוק ד', ואומנם אומרו מי פעל ועשה קורא הדורות מראש אינו דרך שאלה כמו שפרשו את המפרשים, אבל הוא הודעה כי אותו האל שפעל ועשה כל זה לאברהם לא עשהו בעבור, כי אם להיותו קורא הדורות מראש, כי להיות אברהם ראש האומה וההתחלה הרבה, הרבה השם יתברך אמו נפלאותיו. אותו היסוד של המדרש, שזה דגם של מעשה אבות סימן לבנים. וכאילו, מימי אברהם היה הקדוש ברוך הוא קורא הדורות כולם מאותו ראש הוא אברהם, ואם כן, מה שעשה, אז יעשה אתה גם כן. וזהו אני ראשון, ראשון ותאחרונים, אני רוצה לומר, אני השם עם האב הראשון אברהם, וכן אני השם עם האחרונים בניו אשר בגלות. וכאילו בגילה בטענה הזאת שכל מה שירה לעבוד סימן לבנים, כי כמו שהעיר הקדוש ברוך הוא, אתה שומע פה את אברבנאל בגלות ספרד, כי כמו שהעיר הקדוש ברוך הוא את אברהם לצאת מארצו וללכת אל ארץ כנען, כך יעיר את בניו לצאת מארצותם בגלות וללכת לארץ הנבחרת. וכמו שנתן לו כוח ביותו יחידי להתגבר על מלאכים הרבה, כן ייתן כוח בבניו להתגבר על אויביהם. זאת אומרת שלמעשה אין פה רק סיפור, אלא יש פה יהודים נבואיים שמשתמשים בדמותו של אברהם בשביל לחזק את ידי הגולים. ואומנם אומרו עוד ראויים ויראו, אפשר לפרשו כבידי בן עזרא שירו גבורת כורש, וששמח אל תראי תולעת יעקב להגיד שימותו בבבל בחוריה וגיבוריה וינצל ישראל. וראה עליו זה המסורת, ויש לפרשו על המלאכים והגויים שניצח אברהם שראו אותו פלא שניצח. במילים אחרות זה יכול להתפרש לכל הדברים, וכך גם לקראת הסיום בדברי אברבנאל. הנה ידברו הפסוקים הללו כולם על זאת הכוונה לעתיד. והרבי בן עזרא נמשך לשיטתו, פירש הנעים והאביונים על העולים מבבל בפקידה לירושלים שהיו עניים ואביונים. אז הוא המשיך את זה גם לתהליך שיבת ציון. כי יד השם עשתה זאת וקדוש ישראל בראה, רומז לפקידת כורש. ואף על פי כן, למרות הליברליות של אברבנאל בשתי הפירושים, הוא חתם. ומה שכתבתי הוא היותר נכון ואמיתי, וכפי המשך הכתובים בסדר הפרשה. והאמת היא שבאמת קשה להכריע בין השיטות הללו. כל אחת מהן לגיטימית, ואין על אף אחת פרחה רצינית בשביל לבטל את חברתה. בעקבות רבי יוסף קמחי כתב המלבים, העיר ממזרח המלך המשיח, והוא פתר את כל הפרשה בצורה כזאת, שיבוא מארץ המזרח. שב לספר עניין מלחמת המשיח ואיך כל הגויים יעמדו להילחם נגדו כולם יחד, מצייר כי גם האיים הרחוקים בקצה היישוב יראו ויראו, ומפני זה קצות הארץ יחדו וימרו לבוא ויתקרבוני של ראו וייתנו למלחמה נגד המשיח ויהיה מתקצו. למעשה יש לנו איפה סתום, מי יאיר ממזרח? אברהם, כורש, משיח, מזרחיים, הגויים שבאו ממזרח. אז ראינו שבעקבות המדרש גם המפרשים ניסו לומר, אז מה יש לנו פה מלבד סיפור היסטוריה? אז האמת היא שיש פה יסוד גדול באמונה. רוצה לומר, הבעלות של הקדוש ברוך הוא היסטוריה, המעורבות שלו, וההבטחות שאכן כך יתקיים גם לעתיד. וכאן מתעוררת שאלה גדולה גדולה מאוד, והיא מקיפה את התנ"ך כולו. אנחנו קוראים נבואה שתהיה גאולה. אם הנבואה הזאת נאמרה בימי בית ראשון, אז סביר מאוד להניח שהכוונה הייתה לשיבת ציון. נניח מילא נבואות של נביאי בית שני, זכריה מלאכי, אז אתה יכול להגיד עדיין לא יתקיים. אבל כשאתה שונה נבואות של בית ראשון, אולי זה יתקיים בבית שני ונגמר, אז מה אתה דורש את התנך היום? מה אתה מבקש ממנו ללמוד דברים גם לאקטואליה או לתקופות אחרות בהיסטוריה? זוהי שאלה לא מבוטלת. ובמשיכת קולמוס אחד, באיזה מאמר מאוד מיוחד של הרב קוק, יש פתרון כאילו ככה מהשרבות. הספר חזון הגאולה זה ספר שבכלל הרב קוק לא כתב אותו. הסיפור היה שהיה איזה יהודי גביר גדול ברוסיה שלפני מלחמת העולם הראשונה, קראו לו גוץ, והוא נתן כספים בסכומים עצומים לקרן הקיימת, בתנאי שיוציאו את זה לעניינים דתיים ותורניים. כל קרן ביבנה בנויה מהכסף הזה. האדמות של יבנה והישיבה של יבנה, הרב בר אילן כחבר הדירקטוריון של הקרן הקיימת, הביא את הכספים של גוץ לבנות שם את הישיבה. והיו עוד כספים, נשארו עוד כספים, אז החליטו שצר להוציא איזה ספר של הרב קוק על ארץ ישראל. אז הלכו והדפיסו את הספר חזון הגאולה, שהוא בסך הכל לקט של כל מיני דברים. רב צבי יהודה, אני חושב, נתן את ברכתו לדבר הזה. זה יצא בפעם הראשונה בתחילת מלחמת העולם השנייה בתפשין א'. ספרים, דיבורים, מאמרים על ארץ ישראל. אז רב צבי יהודה נתן להם איזה מכתב.